אנחנו ביום רביעי של פרשת נוח, פרק ח', פסוק ט"ו. וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן הטבע, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. רואים כאן דבר פלא, למדנו כבר בשיעור של אתמול שנוח כבר ראו את המכסה של הטבע, הוא כבר ראה שהאדמה יבשה לגמרי, הכל מוכן, הוא לא יוצא. למה הוא לא יוצא? הכל כבר מוכן לצאת. כי היה לו טוב כל כך בטבע. מה היה כל כך טוב בטבע? שכל הבהמות והחיות והעופות וכל הטורפים למיניהם, כולם שינו את טבעם. אף אחד לא טרף ואף אחד לא הרג. הכל היה שלווה ושקט. במשך שנה שלמה, אריה הקיש את נוח באופן אישי, אבל הבהמות והחיות וכולם, זה היה עולם מתוקן, עולם טוב, ללא שום בעיות. הכל היה בסדר, לא רוצה בכלל לצאת לעולם החוצה, עד שהוא לא קיבל ציווי מפורש, צא מן הטבע. אומר רש"י, אתה ואשתך וגומר, איש ואשתו, כאן התיר להם תשמיש המיטה. כי כל הפעמים הקודמות, שנכנסו לטבע היה כתוב, אתה ובניך, אחר כך היה כתוב, ואשתך ונשי בניך. פה ביציאה כבר כתוב, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך.
אז במשך שנה?
פסוק י' ז', כל החיה אשר איתך, מכל בשר, בעוף ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, אייצא איתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. אומר רש"י, מתייחס למילה שקראנו אייצא, ופה אנחנו רואים שיש לנו קרי וכתיב. בכתיב, איך שזה כתוב בתורה, זה כתוב אי וו צד א', בקרי איך קוראים את זה? כאילו כתוב אי יוד צד א', זה הבדל כאילו עוצה או אייצה. ומה ההבדל ביניהם? אז רש"י מסביר. אייצה, אומר רש"י, עוצה כתיב, אייצה קרי. וההבדל הוא, אייצה פירוש אמור להם שיצאו. תגיד לכל הבעלי חיים, החוצה. עוצה, אם אינם רוצים לצאת, עוציאם אתה. כמו שאמרנו קודם, יש סיכוי שהם לא ירצו לצאת. היה להם כל כך טוב, למה שהם ירצו לצאת? ושרצו בארץ, אז זה מחזק, כמו שאמרנו קודם בפסוק ט"ז לגבי בני אדם, אז רש"י אומר גם כן לגבי הבהמות והעופות וכולי, ושרצו בארץ ולא בטבע, מגיד שאף הבהמה והעוף נאסרו בתשמיש. פסוק י"ח, ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ למשפחותיהם יצאו מן הטבע. אומרה שלמשפחותיהם, הרי כבר אמרנו קודם שכולם יצאו, זכר ונקבה הם בסך הכל היו. לא היה לכל אחד משפחה. כל אחד מהטמאים, שזה היה הרוב, היו שניים. מה שייך להגיד למשפחותיהם יצאו, לא היה להם משפחות גדולות כל כך. מסבירה שלמשפחותיהם זה לא מי שיצא, יצא משפחה שלמה. אלא למשפחותיכם זה היעד שלהם. קיבלו עליהם על מנת להידבק במינן. שמי כאן הוא לאבא, יהיה להם רק את המשפחה שלהם ולא יהיה התערבות מין בשאינו מינו. פסוק חף. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. מרש"י, מכל הבהמה הטהורה, אמר, לא ציווה לי הקדוש ברוך הוא להכניס מאילו שבעה שבעה, אלא כדי להקריב קורבן מהם. לכן דיברנו על זה שזה הסיבה שהוא נתן לה להקריב קורבן. ופה היה חידוש גדול. לכל הדורות אנחנו יודעים שקורבנות אפשר להקריב רק שור, כבש, עז. מהעופות התורה התירה להקריב רק בני יונה ותורים בלבד. אבל בהמות, חיות או עופות אחרים, למרות שהם טהורים, אלה שהם טהורים, אסור להקריב אותם. צבי ואייל, לדוגמה, הם טהורים, אבל אסור להקריב צבי על המזבח. תרנגול הוא טהור, אבל לא מקריבים אותו על המזבח. פה אבל מה כתוב בתורה, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, זה היה הפעם היחידה שהקריבו כקורבן להשם את כל הסוגים הטהורים, גם מהבהמות וגם מהעופות, כי מזה ציווה אותו הקדוש ברוך הוא להכניס. פסוק כ"א. וירח אדוני את ריח הניחוח. ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. אומר רש"י, מנעוריו, מנעוריו כתיב. אין כאן וו אחרי העין, אלא אפשר לקרוא לזה כאילו מנעריו, כאילו ממתי שמנערים אותו. מה הכוונה? אומר רש"י, מי שננער לצאת ממעי אמו, ניתן בו יצר הרע. היצר הרע ניתן לאדם לא כשהוא עובר בבטן האם, עוד אין לו יצר הרע. רק באותו רגע שהוא יוצא מבטן אמו, הוא כבר עם יצר הרע, הוא כבר פועל ועובד עליו. ובגלל זה, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, לכן הוא לא יביא יותר מבול, כי זה בעצם קיים בו מלכתחילה. רש"י מתייחס לכך שכתוב פה בפסוק כ"א פעמיים את המילה לא אוסיף. פעם אחת כתוב לא אוסיף, פעם שנייה כתוב ולא אוסיף. אומר רש"י, כפל הדבר לשבועה. זה שזה כתוב פעמיים, זה ביטוי של שבועה שיותר לא יהיה מבול. הוא שכתוב, זה מה שהפסוק אומר, אשר נשבעתי מעבור מי נוח. ולא מצינו בשבועה, לא מצינו במפורש שכתוב את הביטוי שבועה. אז למה הפסוק מתייחס ואומר, אשר נשבעתי מעבור מי נוח? אומר רש"י, אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה. זה שכתוב כאן פעמיים, לא אוסיף ולא אוסיף, זה שבועה, וכן דרשו חכמים במסכת שבועות. הגמרא במסכת שבועות אומרת ששם מופיע להלכה אפילו, שכשאדם אומר במפורש על דבר מסוים שהוא לא יעשה את זה, והוא אומר פעמיים, לאו לאו, זה נחשב כבר כשבועה, ולומדים את זה מפה, שהדבר נאמר פעמיים, ויש לזה הגדרה של שבועה. פסוק חב ב', עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו. זה השבועה שלא יהיה יותר בלבול בעולם, אלא הסדר הטבעי יימשך באופן קבוע. אומר רש"י, עוד כל ימי הארץ וגומר לא ישבותו, שש עיתים הללו. יש לנו פה שש עיתים, כי השניים האחרונים, יום ולילה, אי אפשר לקרוא להם עיתים, כי הם נמצאים כל השנה. עיתים זה נקרא דבר שהוא נמצא בפרק מסוים, כן, ומחכים תקופה עד שהוא יחזור פעם נוספת. אז יש לנו רק שש עיתים, זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף. אומר רש"י, שש עיתים הללו, שני חודשים לכל אחד ואחד. יש לנו בשנה 12 חודשים, כל אחד מהעיתים הללו יש לו חודשיים. כמו ששנינו, כתוב, רש"י מביא מהגמרא, כמו שהוא אומר בסוף דבריו, שהוא מצטט את זה ממסכת בבא מציע. כמו ששנינו, הגמרא אומרת, חצי תשרי ומר חשבן וחצי כסלב, זרע. חצי כסלב וטבת וחצי שבט, אז אמנם כתוב קור, אבל המפרשים כבר מציינים שכאן זה טעות של המעתיקים, צריך להיות כתוב חורף. גם מסבירים איך נוצרה טעות כזו, כי רש"י כתב חורף בקיצור חט ריש, הקיצור של חורף, המעתיקים מהחט הפכו את זה לקוף, ואז נהיה במקום נהיה קור, כי וכולי בבבא מציע, כי רש"י הרי מציין את בבא מציע, ובבבא מציע ככה כתוב במפורש שם את כל הסדר של החודשים, שם כתוב שחצי תשרי וחשוון, חצי כסלב זה זרע, חצי כסלב טבת וחצי שבט זה חורף, חצי שבט אדר וחצי ניסן זה קור,
קציר.
אחר כך חצי ניסן אייר וחצי סיוון זה קציר, חצי סיוון תמוז וחצי אב זה קיץ, ואחר כך הגענו לסוף חצי אב אלול וחצי תשרי זה חום. אז רש"י כותב לנו בקיצור וכולי בבבא מציע, הוא שולח אותנו לבבא מציע, שם בבבא מציע כתוב את כל האריכות. עכשיו רש"י מסביר את השש עיתים הללו, אז את רובם הוא מסביר מה זה. אומר רש"י ככה, עוד לפני זה יש כאן בסוגריים את פירוש המילים עוד כל ימי. מה פירוש עוד כל ימי? כלומר תמיד, כמו מביא רש"י דוגמה שכתוב בספר במדבר, עוד תומתו בו זה תמיד. אומר רש"י ככה, קור קשה מחורף. שכתוב כאן קור, התקופה של קור, אמרנו שקור זה נמצא אחרי חורף. החורף זה אמרנו בחצי כסלב טבת וחצי שבט, מחצי שבט והלאה אדר וחצי ניסן זה נקרא קור. אומר רש"י שקור הוא יותר קשה מהחורף. מה ההבדל בין קור לחורף? אומר רש"י, חורף זה עת זרע שעורים וקטניות. התקופה שזורים את השעורים ואת הקטניות קוראים לזה חורף. למה קוראים לזה חורף? אומר רש"י, החריפים להתבשל מהר. חורף זה לשון דבר שמקדים. מקדים להתבשל מהר. יש באיוב לשון שכאשר ראיתי בימי חורפי, חורפי זה מוקדם, מה שמקדים להתבשל מהר, אז זורים אותו בתקופת החורף, לכן קוראים לו חורף. קור, מתי זה קור? הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן. אז פה רואים במפורש גם שזה לא מסתדר עם מה שרשי אמר קודם. רשי, אם ניקח את רשי בלי התיקון של המפרשים וניקח מה שרשי כתוב במפורש אצל רשי, שחצי כסלו וטבת וחצי שבט קור, ופה הוא אומר משהו אחר, שקור הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן. אז זה הפוך מה שאמר קודם, אבל לפי התיקון שאמרנו אז זה מסתדר. קציר, מתי זה? אומר רשי, חצי ניסן ואייר וחצי סיוון. קיץ, מה זה קיץ? התקופה של הקיץ זה בא בחצי סיוון תמוז וחצי אב. מה זה קיץ? אומר רשי, הוא זמן לכיתת תאנים וזמן שמייבשים אותם בשדות, הוא שמו קיץ. כמו מביא רשי את הפסוק שכתוב בספר שמואל, והלחם והקיץ לאכול הנערים. מה הכוונה שם בפסוק הלחם והקיץ? הלחם והתאנים, קוראים להם קיץ על שם התקופה הזו ששם מלקטים את התאנים ומייבשים אותם. וחום, אומר רשי, הוא סוף ימות החמה. מתי זה? חצי אב ואלול וחצי תשרי, זה הסיום של המעגל, שהעולם חם ביותר. כמו ששנינו במסכת יומא, הגמרא אומרת שילי קייטה קשים מקייטה. מה הכוונה? סוף הקיץ החום שלו יותר קשה מהקיץ בעצמו. מדוע? כי בסוף הקיץ כבר כל האוויר התחמם, הגוף של האנשים כבר חם אחרי תקופה ארוכה של החום, אז זה יותר קשה מהתקופה הראשונה של הקיץ. ויום ולילה לא ישבוטו, אומר רש"י, מכלל מזה שיש כאן שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע שיותר לא יהיה מבול ויותר לא ישבטו היום והלילה. מכלל, ממה אנחנו מבינים מתוך הדברים? ששבתו כל ימות המבול, שלא שימשו המזלות ולא ניכר בין יום ובין לילה. באותם 40 יום, לא מדובר כאן על כל השנה, כי אם נגיד שכל השנה של המבול, אז מה היה מועיל החלון שנוח עשה כדי לראות יום, אם אנחנו רואים שלא יבדיל בין יום ולילה? הכוונה היא ב-40 יום הראשונים שבהם ירד המבול, זה הכוונה ברש"י, כל ימות המבול, כפי שירד מבול, באותם 40 יום ראשונים, באמת היה רק כזה מצב שלא היה שום הבדל יום לילה, המזלות לא שימשו באותם ימים. לא ישבוטו, מכאן ולאבא לא יהיה שביטה באותם דברים, מסביר רש"י, לא יפסקו כל אלה מלהתנהג כסדרן. זאת אומרת, לא ישבוטו, אין הכוונה שזה יהיה באופן תמידי, כי הרי קור וחום וחורף וקיץ וקציר וזרע, כל מה שהזכרנו קודם, זה לא יהיה תמידי, הרי כל אחד יש לו את התקופה שלו.
מחזוריות.
אז מה, המחזוריות לא ישבוטו, זה מה שרשי אומר, להתנהג כסדרן. פרק ת' פסוק א', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים בידכם ניתנו. אומר רש"י, וחיתכם, מה פירוש המילה וחיתכם? ואימתכם. האימה שלכם תהיה על כל הבעלי חיים. כמו מביא רש"י דוגמה, תראו חטאת, תראו חטאת, זה מספר איוב. והאגדה, מדרש אגדה מסביר מה זה וחיתכם, זה לא מלשון פחד, אלא לשון חיות. וחיתכם זה כמו לשון נופל על לשון, מלשון החיות שלכם. ומה הכוונה? אומר רש"י דבר מעניין, שכל זמן שתינוק בן יומו חי, אין אתה צריך לשמרו מן העכברים. תשאיר תינוק בן יומו, אתה לא צריך לחשוש אולי עכבר יבוא ויפגע בו. אם הוא חי, אז החיות שלו מפחידה את הבעלי חיים. עוג מלך הבשן מת, צריך לשמרו מן העכברים. למה? כי אין לו חיות, אז יכול להיות עוג מלך הבשן, אבל אם אין לו חיות, העכבר כבר לא יפחד ממנו. שנאמר, ומוראכם וחיתכם יהיה. מתי יהיה מוראכם על החיות? כל זמן שאתם חיים. פסוק ג', כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כי ירק עשב, נתתי לכם את כל. פה יש חידוש. אצל אדם הראשון למדנו, שמה היה מותר לו לאכול? רק צמחוני הוא היה. אמרנו שמותר לו לאכול רק ירק עשב. בהמות וחיות היה אסור לאכול לאדם הראשון. אחרי שיצאו מהתיבה, כאן נאמר, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב. בדיוק כמו שהיה מותר לאכול עד עכשיו ירק עשב, מכאן ולהבא מותר לכם לאכול גם כל רמס אשר הוא חי. לכם יהיה לאוכלה, זה אומר רש"י במפורש. שלא יושתי לאדם הראשון בשר, אלא ירק עשב. ולכם, כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון, אדם הראשון היה מותר לו ירק כסף, זה היה בשביל להפקר, כל ירק, כל עשב. ולכם אומר רש"י, כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון, נתתי לכם את כל. פסוק ד', אחרי שאומרים לאדם הראשון, אסור, לכם מותר, אז יש צריך להגדיר כמה דברים בחי, שלא כל חי מותר לאכול, יש סדר מתי ואיך לאכול את החי, ויש כאן את השלושה ארבעה פסוקים האחרונים שנותנים ומגדירים לנו כאן כמה דברים. פסוק ד', אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. מסביר רש"י, בשר בנפשו, מה הכוונה? אסר להם איבר מן החי. כלומר, כל זמן שנפשו בו לא תאכלו הבשר. מותר לך לאכול בשר אחרי שהוא כבר לא חי, אבל אם הוא חי, אז בני נוח אסור להם לאכול איבר מן החי. בנפשו דמו, מה הכוונה בנפשו דמו? בעוד נפשו בו. כל זמן שהנפש שלו נמצאת בבשר, אז אסור לאכול אותו. עכשיו מסביר רש"י שהפסוק הזה אפשר לקרוא אותו בשתי אופנים, ולומדים עם פה שתי דברים. אפשר לקרוא בשר בנפשו לא תאכלו, ומה הכוונה היא? הרי איבר מן החי. אפשר לקרוא עוד אופן, ואף בנפשו דמו לא תאכלו, מה הכוונה? הרי דם מן החי. ואת הפסוק מלמד אותנו, בשר בנפשו לא תאכלו, ובנפשו דמו לא תאכלו. דם מן החי ובשר מן החי. פסוק ה', ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. יש כאן כמה וכמה הלכות שכתובים בפסוק הזה, וצריך לקרוא את רש"י כדי להבין את המשמעות של המילים. קודם כל אומר רש"י, ואך את דמכם, מה הכוונה? אף על פי שיתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה, את דמכם אדרוש מהשופך דם עצמו. אסור לבן אדם להוציא דם של עצמו, מותר לו להרוג בהמה, אסור לו להרוג את עצמו, הוא לא בעל הבית על עצמו. זה דבר אחד. לנפשותיכם, שלא יבוא אדם ויגיד, טוב, אם הוא יוציא מעצמו דם, אז הוא עובר על איסור. אבל אם לנפשותיכם הוא יוציא מעצמו את הנפש בלי דם, גם זה אסור. הוא אומר שלנפשותיכם אף החונק עצמו, אבל בי שלא יצא ממנו דם, אז בני נוח נאסרו להתאבד. לא באופן של הוצאה דם, ולא באופן של בלי הוצאה דם. אחר כך יש כאן עוד דבר. מיד כל חיה. החיות קיבלו כאן איסור, יש כאן איסור לחיות, לא להרוג אנשים. אומר רש"י, לפי שחטו דור המבול והופקרו למאכל חיות רעות לשלוט בהם. החטא של דור המבול גרם שהם איבדו את הצלם האלוקי, ולחיות היה מותר לאכול אותם, שנאמר נמשל כבהמות נדמו, כך כתוב בתהילים. לפיכך, אחרי שיצאו מן התיבה, הוא צריך להזיר עליהם את החיות. מה זאת אומרת? איך אפשר לדבר עם החיות? הם לא בעלי דעה, אבל ברור שהחיות יש להם את המלאך, את המזל השולט עליהם. אז הציווי פה הוא לשר, למזל השולט עליהם, שהוא לא ידחוף בהמה לגרום מוות לבן אדם, אלא אם כן בן אדם חוטא והוא הופך להיות כבהמה, נמשל כבהמות נדמו, אז אין את העזרה על הבהמה. ומיד, נכון? ומיד האדם, אחר כך מה זה מיד האדם? עוד איסור, מיד ההורג במזיד ואין עדים, אני אדרוש. כי מה כתוב בפסוק? ומיד האדם אדרוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אם בן אדם הורג מישהו אחר בזדון, אני אדרוש, הקדוש ברוך הוא יטפל באופן ישיר באדם שהרג מישהו בזדון. מה זה ומיד איש אחיו? זה כבר איסור נוסף. מיד שהוא אוהב לו כאח, והרגו שוגג, אם מישהו הרג את השני בשגגה, הוא איש אחיו, הוא כמו אח שלו, והוא הרג אותו לא בזדון אלא בשגגה, אני אדרוש אם לא יגלה ויבקש על עוונו למחל. אם הוא לא יטפל בעצמו, ללכת לגלות לעיר מקלט, לחזור בתשובה, כי גם שגגה זקוק לכפרה. שאף השוגג צריך כפרה. ואם אין עדים לחייבו גלות והוא אינו נכנע, מה יהיה אם אדם הרג את השני בשגגה ולא היה עדים? אף אחד לא יכול לאלץ אותו ללכת לגלות, אף אחד לא ראה, רק הוא יודע מזה.
זה כמו תאונת דרכים של גמרא.
אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו. אז הקדוש ברוך הוא יטפל באדם שלא מחפש כפרה לעצמו. מביא רש"י, כמו שדרשו רבותינו, כמו שחכמים לומדים על הפסוק שכתוב בספר שמות, נלמד על זה, והאלוקים מינה לידו. במסכת מכות, מה אומרת הגמרא במסכת מכות? הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד וכו'. שם הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מזמן שני אנשים. אם מישהו הרג בזדון, ואף אחד לא ראה. מישהו הרג בשגגה, ואף אחד לא ראה. יש לנו כאן שני אנשים שהרגו, ואף אחד לא ראה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, מזמן אותם את שניהם למקום אחד. והזה שהרג בשגגה פעם אחת, ירוג עוד הפעם בשגגה. את מי הוא ירוג בשגגה? מי שהרג בזדון. והפעם יראו איך שהוא הרג בשגגה, והפעם הוא יאלץ לרוץ למקלט. ואז יוצא שהפעם הוא משלים את הפעם הקודמת, והפעם מקבל את זה שהרג בזדון את מה שהוא צריך. פסוק וב. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. פה יש ציווי שהפסוק אומר ככה, נראה את זה קודם על פה. שופך דם האדם, אם מישהו הרג מישהו, באדם, מה זה באדם? בנוכחות בני אדם. זאת אומרת שאם יש עדים שראו את זה, אז ציווי על העדים לבוא לדאוג לכך שדמו יישפך. זה מה שרש"י מסביר. באדם דמו יישפך. אם יש עדים, המיתו אתם. למה? כי בצלם אלוקים וגומר. עשה את האדם, מי עשה את האדם? ברור הקדוש ברוך הוא, אבל לא כתוב כאן בפסוק. הוא אומר רש"י, זה מקרא חסר. חסר כאן מילה. כן, צריך להיות כתוב, עשה העושה, עשה אלוקים וכדומה. וצריך להיות עשה העושה את האדם. וכן הרבה במקרא, יש לנו הרבה פסוקים בתורה שכתובים בסגנון מקוצר. פסוק זין, הפסוק האחרון לשיעור היומי. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבובה. קשה פה לרש"י, לכאורה למדנו כבר קודם בשיעור, בפסוק א', אחרי שהם יצאו מהתיבה, אחרי שלמדנו את השבועה של הבורא, היה כתוב במפורש, ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו. זה היה בפסוק א'. מגיעים פה לפסוק ז', כתוב עוד הפעם, ואתם פרו ורבו. למה צריך לחזור פעמיים את אותו דבר? אומר רש"י, ואתם פרו ורבו, לפי פשוטו, הראשונה לברכה וכאן לציווי. קודם בפסוק א' הוא מברך אותם, ברכה שיהיה להם פרו ורבו. פה יש ציווי ואתם פרו ורבו שהם מצווים להתעסק בפריה ורבייה. ולפי מדרשו, המדרש אומר דבר מדהים. להקיש מי שאינו עוסק בפריה ורבייה לשופך דמים. הפסוק של ואתם פרו ורבו כתוב מיד אחרי כל הפסוקים של רצח. רצח בשגגה, רצח בזדון, אבל רצח. כתוב מיד לאחר מכן, ואתם פרו ורבו, תדע לך שאדם שלא מתעסק בפריה ורבייה, אז כאילו שופך דמים. לכן צריך אדם להתעסק כל עוד יכול בעניין של פריה ורבייה.